בעצם כאן מתמצת את עניינה של מגילת רות אל הפסוק, אל הפסוק הראשון שלה. והיא בימי שפוט השופטים. כן? מגילת רות מציבה איזה אנטיתזה לתקופת השופטים. זה מה שראינו בפעם הקודמת. הראינו את זה על תקופת השופטים, הראינו את זה בייחוד על מעשה פילגש בגבעה, שהוא מאוד מאוד הרבה לשונות והרבה זכרות לדברים שקורים אצלנו. והיום אני רוצה להתמקד בחלק, בשתי הדמויות הראשונות, באמת, אני לא יודע אם הן הראשונות, אבל בשתי דמויות ברות ובאורפה. בהמשך אנחנו נתמקד יותר בבועז ובנעמי, והיום נתמקד ברות ובאורפה. כאשר אנחנו מסתכלים על מגילת רות, היא מחולקת, לפי החלוקה הנוצרית שלה, לארבעה פרקים. לא כרגע התווכח עם איך לחלק אותה מבחינת המסורה, המסורה לא שמה פה איזושהי חלוקה, אלא לנסות בארבעת ההופעות האלה, לנסות לראות בכל פרק, עוד לפני שאנחנו נחזור שוב להתחלה, אבל מה באמת בכל פרק, על מה מבטרת רות? בכל אחד מהפרקים של המגילה, רות מבטרת על איזשהו דבר מאוד מאוד חשוב. היא כמובן, לא רק שהיא מבטרת, היא גם משלמת מחיר מאוד מאוד גדול בשביל זה. דיברנו על זה הפעם הקודמת? אני חושב שלא הספקנו לדבר על זה הפעם הקודמת, אז בואו נתחיל עכשיו. מה בפרק הראשון? על מה מבטרת רות בפרק הראשון? על מה?
היא לא מוותרת
עליו. לא, היא לא מוותרת, בעלה היא לא מוותרת, זה בעל כוחה, כן, אומרת, מה היא מוותרת, מחפש דברים שהיא מוותרת מרצונה.
כל חייה.
מה?
כל בעצם.
כל חייה, על הבית, על המשפחה, על המולדת שלה, נכון? שאביך או אימך.
היא מוחקת את
חייה. ארץ מולדתך, כמו שאומר לבועז, מה?
היא מוחקת את חייה הקודמים.
נכון, היא מוחקת את החיים הקודמים שלה, היא מוותרת אולי גם על הסיכוי לילד. נכון, להמשכיות, זה ככה בפשטות, ובלי לדעת את ההמשך, אנחנו כולנו זוכרים את ההמשך, אז אנחנו לא אומרים את זה, אבל בצורה פשוטה, היא מוותרת על הסיכוי להמשכיות, הרי זה בדיוק מה שאומרת לנעמי, היא מוותרת על כל סיכוי להמשכיות, זה מחיר מאוד מאוד יקר, והיא עושה את זה, למה היא עושה את זה? כי... למה היא מוותרת? היא הולכת עם נעמי, נכון, ורות דווקא בה, כן, היא דווקא בנעמי. נראות שאנחנו בדרך כלל מציגים פה את המודל של גיור וכולי, אבל בצורה הפשוטה, הדבקות של רות היא ונעמי. רות דווקא בא, אשר תלכי אלך, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, כן, כל הדברים האלה, ולכן רות דבקה בנעמי, ובעצם היא הולכת איתה עד הסוף. אז זה בעצם מוותרת על החיים, אשר תמותי עמות ושם מקבר, זה גם איזשהו אולי לא ניזה, לזה שלא יהיה להמשכיות, כן? רק המוות יפריד ביני לבינך. אז זה בפרק הראשון. בפרק השני, כן? בפרק השני, קצת יותר מוכר, אבל עדיין אפשר לראות מה היא... זה, חז"ל אומרים, שרות הייתה בת של מלכים, נכון? בת, נכדה, של עגלון. מה אנחנו רואים בפרק השני? שרות מה? כן, יוצאת ללקט שיבולים. אני אזכיר לכם מאגדות החורבן על מרתה בת ביתוס. זוכרים את אגדות החורבן על מרתה בת ביתוס? שהיא הייתה מעשירי ירושלים, וכמובן חנן מזכאי רוצה לתאר לאיזה שפל היא הידרדרה, אז הוא מתאר שהיא הייתה מלקטת, כן, זרעים או כן, גרגירים. ללקט, כן, זה הדבר הכי נמוך גם מבחינת הפיזיות, שבזה שאדם מתכופף ושצריך לשחוט על הרצפה, שוכן ממש על הרצפה, זה הדבר הראשון. אבל גם זה מרום המעלה, לאדם שהוא רגיל שמכינים לו, כלומר הוא לא רק שהוא לא צריך ללקט את השיבולים, אלא הוא מקבל את הכל מוכן, כבר הוא מלקט שיבולים, אחר כך כתוב ותחבוט את אשר ליקט, ואז יש תהליך שלם, אנחנו מכירים כל 10 מלאכות הפה, אולי אפילו הסיפור של מרתה בת ביתוס הוא מתחיל אולי מאיפשהו כאן, כן, מאיזושהי נקודת השוואה לכאן. בעצם יש פה, אם כן, מאיגר רמה לביר העמיקת, הכבוד, ההשפלה הגדולה, שמי להיות בת מלך במקום אחד, לרדת ולקט שיבולים בשדה של מישהו אחר, כן, ככה, להזדקק לחסדים, נורא והיום, אז זה הדבר שרות מוותרת עליו בפרק השני. אז היא ויתרה כבר על כל חייה, היא ויתרה על משפחתה, היא ויתרה על בית אביה, היא ויתרה על יכולת ההמשכיות שלה, עכשיו היא מוותרת על הכבוד שלה, כן, על הכבוד, כן, מה עוד נשאר לה לוותר? מה היא יכולה כבר לוותר בפרק ג'? מה נשאר לוותר? מעולה. במינים אחרות, אני אגיד את זה קצת אחרת, זה נכון מאוד. בפרק ג' היא מוותרת על השם שלה. נכון? לבועז אומר לה, בעצם תלכי, כן, בתמר, כן, בתרם על יוודה, כי באה אישה הגורן, בתרם הכיר איש את רעהו. בקיצור, היא מוותר, הרי כל הסיפור הזה שקורה שם בגורן, הוא נדבר על זה בהמשך, הוא לא פשוט. ואז ההליכה הזאת אל הגורן, בעצם נעמי מבקשת מרות לוותר על זה. שימו לב שבכל הפרקים, באופן עקבי, היא עושה את זה בשביל נעמי, גם הפרק הקודם, לא אמרנו, היא עושה את זה בשביל נעמי. היא בעצם, נעמי כבר מבוגרת, ורות הולכת אל הקטע אוכל בשביל שתיהן.
היא צריכה גם לעצמה,
מה? כן, צריכה גם לעצמה. נכון, אבל בוא נסכים שבתור בחורה צעירה הסיכויים שלה יותר להסתדר יותר קלים. גם הפרק השלישי כשהיא מוותרת על השם הטוב שלה, זה עוד פעם, זה יותר בשביל נעמי, כי היא כן יכולה להסתדר, נכון? מה שהיא עושה זה להעמיד פה גואל, אולי אפילו לא בשבילה, אולי לא בדיוק נעמי, בדיוק בשביל מחלון, אבל עדיין, כן, לא בשביל עצמה, כן? אז עכשיו היא ויתרה גם על השם הטוב שלה, היא ויתרה על זה, על הכבוד, ועכשיו היא מוותרת על השם, ואנחנו תוהים לעצמנו, מה עוד לא נותנה, מה נשאר? כן, זה סיפור העץ הנדיב. מה היא עוד לא נתנה? מה היא עוד לא נתנה שנשאר לתת? מה היא יכולה לתת בפרק ד'?
בן.
את הבן שלה. מה זה לתת אותו? בלי פרופורציות לתת אותו. בואו נראה את זה בפרק ד', זה החלק הכי הכי קשה. ואז כל הפרשה של הייבום, את רות המואבייה, שאת מחלון, קניתי לי לאישה. ויאמר כל עם אשר בשער, והזקנים עדים, יתן השם אל הלב, כרחל ולאה, אשר בנו את שתיהם את בית ישראל ועשה חי באפרתה, ויהיה בתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר יתן השם לך מן הנערה הזאת. עוד נחזור אל הדימוי הזה, אולי בהמשך, כן, דווקא עם כבית פרץ, ורחל ולאה, נדבר עליהם בהמשך. ויקח בועז את רות ותהי לו היא לאישה ויבוא אליה ויתן השם לה הריון ותלד בן. עד כאן הכל מעולה. ותאמרנה הנשים הם נעמי, ברוך אדוני אשר לא ישבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל, והיה לך למשיב נפש ולכלכל את צוותך, כי חלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא קבעה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה ותהי לו לאומנו, ותקרנה לו השכנות שם לאמור יולד בן ונעמי, ותקרן השמו עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד. כן, אז הנה הבן שנולד, והוא נולד, כן, היא לא קוראת לו שם, הוא גדל אצל נעמי, והיא נמחקת מהמגילה, סוף המגילה, ועובד הוליד את ישי, כן, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. הילד גדל אצל נעמי, היא, השכנות נותנות לו שם, כן, נמחקה. אין פונדקאית, הולדת את הבן, תודה רבה, אנחנו כבר נמציא לו שם, סבתא תגדל אותו, הכל יהיה בסדר, תודה שבאת, הנחמד, עשית מסע ארוך. אין יותר פשוט, איך קוראים אגב לתופעה כזאת כמו של רות, שזה מילה לועזית, אחר כך גיליתי שיש לזה גם מילה עברית, אלטרואיזם. מה זה אלטרואיזם? מה? כן, זה לא בדיוק התנדבות, יותר מהתנדבות. המושג אלטרואיזם זה שבאדם רואה רק את הזולת ולא רואה את עצמו בכלל. אז בדקתי במילון אבן שם, בדקתי אם יש לזה מילה בעברית, אז הוא אומר שכן, זולתנות. ספרתי את זה לחבר'ה שלי בכיתה י"ב, ישר הם הבינו שזה מלשון זולה. כן, זולתנות. אז זה בדיוק הפוך מזולתנות. מלשון זולתנות זה אחד שלא רואה, כן, לא רואה בכלל בעצמו. זה רות. אנחנו באמת, כן, רות, כן, עם דת החסד, כמו דיברנו על זה בפעם הקודמת, ללמדך כמה שכר טוב יש לגומלי חסדים, כן, שאחד הסיבות שנכתבה המגילה, אבל עדיין, כן, עדיין, כן, קצת לראות את עצמך, אין, רות נמחקת לגמרי. במהלך הסיפור היא נמחקת. פשוט מוחקת את עצמה.
מה זה נמחקת? המגילה מחקה אותה, היא ברור שיש לה חיים גם משלה. למגילה יש פה איזו מגמה, למחוק אותה, לא יודע, כאילו...
כן, כן, כן.
יש פה מגמה כל שנמחוק אותה, היא עצמה ממשיכה את החיים ליופי.
כן, כן, רק היא ויתרה על החיים שלה, ויתרה על המשפחה שלה. נכון? ויתרה על כבוד, ויתרה על השם, ובסך הוא מותרת גם על הילד.
על הכל.
מה זה ויתרו בשבילה? שכן על השכנות בן. יכלה? לא. יכלה להחזיק. יכלה לא ללכת לבועז בלילה. יכלה לא ללכת לשדה. עירות היא כזאת. כשהעירות דווקא בה, כן, זה החלטה, נכון? היא מבטרת על הכל. זה לא... זה באמת בתכונת נפש שלה, כן, שהיא הולכת עד שהיא מבטרת. אז כן, המילה לא זה, זה יותר מוכר, זה אלטרואיזם. זה אלטרואיזם, זה באמת קיצוני. אנחנו כן בעד חסד, תורה בעד חסד, אבל ואהבת לרעך כמוך, אנחנו תמיד אומרים כמוך. לא... מה? כן, לא צריך קודם שאוהב אדם את עצמו קצת, זה... למה צריך... זה מאוד קשור לנו לאיזה מידה, קוראים לזה מידת המלכות, נכון? מלכות לית למי גר מי כלום. אין לה כלום משל עצמה, רות היא אימה של מלכות. זה קשור לנושא את זה, עוד מעט נעשה קצת... להבין את זה, ואני רוצה, אם אני אבוא נסגור קודם את נושא המלכות שהוא קשור למה שדיברנו בפעם הקודמת בספר שופטים, ואחר כך ננסה לראות קצת את השורשים ההיסטוריים של מה שדיברתי, של מה שדיברתי עכשיו. השורשים ההיסטוריים. אז דבר ראשון, עצם המושג הזה של מלך, נראה לי כבר התחלנו לדבר על זה קצת בפעם הקודמת, עצם המושג הזה של מלך הוא מושג שהוא נתון במחלוקת ביהדות. לא רק בראשונים, עוד בגמרא, בסנהדרין, האם העניין הזה של מלך הוא משפט המלך, האם זה עניין של כתחילה או בדיעבד, כן, איך צריך, איך צריך, איך צריך להיראות השלטון. יש אברבנאל ידוע שיוצא נגד מושג המלוכה, הוא הכיר את זה טוב מקרוב, כן, במלכות ספרד, ויש ויכוח בין הראשונים, האם שום תשים עליך המלך זה ברירת מחדל, או שזה מצוות עשה לכתחילה, כן, איזה סוג מצוות עשה יש פה. כן, האם זה אפשרות או חובה? כן. למה זה ככה? כי מלך זה באמת דבר מאוד 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 מסוכן. אנחנו היום מעמידים ראש הממשלה לארבע שנים, ואנחנו רואים שזה יכול להיגמר גם אחרי כמה שנים שאין לו, אנחנו לא נותנים לו את כל הכוח בידיו, ועדיין יש מלא מערכות, וארבע מערכות השלטון שאמורות להזן אחת את השנייה וכו' וכו', ובסופו של דבר זה לא עוזר. יש הרבה שחיתות לפעמים, כן, יש לנו ראש ממשלה שעכשיו יושב על שחיתות בכלא. כלומר, יש, לתת את כל הכוח לאדם אחד, זה מסוכן ביותר. לא, זה בימינו, תחשבו על מלך, מלך כל הכוח בידיו, מי יעצור אותו? שום דבר לא עוצר אותו. כן? אבל אם זה עובר הלאה לבן שלו, הבן שלו לא עשה שום דבר, זה מקבל את המלוכה תורשתי מאבא, ישר מוחת אליו. הסיכון בדבר הזה הוא כל כך גדול. אז באמת היו שראו בנושא הזה של מלוכה, דבר שהוא בדיעבד. אמנם, מצד הפשט בתורה, אני חושב שקשה להגיד דברים כאלה. כי בספר בראשית פעמיים נאמר, גם לאברהם וגם ליעקב, ומלכים מחלציך יצאו. כן? כלומר שיש בסופו של דבר, יש עניין של מלוכה. מלכים זה ברכה. לא מסכים מה שנאמר בספר בראשית? כן, למה? לא ככה כתוב, וברכה לאברהם וברכה ליעקב ושניהם מקבלים את הברכה בנפרד. שמלכים מחלציך יצאו זה ברכה. הרבה פעמים רואים, כן, לא אסור שבט מיהודה, יש כאילו ברכה, זה לא איזה משהו שלילי. התורה לא מתייחסת למלך בצורה שלילית. קשה לנו היום לתפוס את זה כי היום אנחנו מאוד דמוקרטיה וזה, אבל התורה כן מסתכלת על מלוכה כעל מצב אידיאלי. כי המצב איזשהו מצב אידיאלי.
זה ברכה, אבל לא
מכרח
שהוא יהיה.
זה מה שחלק מהראשונים ניסו להגיד. מה, אני פרבנל, כן,
שאומר...
מה?
כמו שאול, הוא היה מלך. בנו, לא היה.
אז מה?
זה בגלל שהיה
בעיה... זה לא היה אמור להיות ככה.
לא,
זה קשן שם, אנחנו עוד נחזור אל שאול, אבל שם זה דוגמה לקשר. באופן כללי, מלך הוא דבר שהתורה רואה בו כצורת שלטון. ככה אמור להיות. כן? ועם כל האמירות הקשות של הראשונים שלוקחים את זה בדיעבד, בסופו של דבר, אני חושב שבפחות התורה כשהיא אומרת את זה, זה מלכתחילה, ואז הרבה פעמים. כן, זה היה קשה באמת. למה זה קשה? כי באמת זה מסובן. נכון, אז התורה מעמידה לצד המלך נביא. אבל נביאים נרצחו על ידי מלאכים. כי הנביא הוא אומר, אבל אין לו שום כוח מול המלך. כמעט ואין לו כוח מול המלך. כן, נועצים בסנהדרין. כן, מה בברכות? אז הם מתייעצים בסנהדרין, ואם הסנהדרין יגידו לא, כן? אז היה פעם אחת שהסנהדרין ניסו לשפוט מלך, ובתקופת בית שני, לא כל כך הצליח. נכון? אמרנו, כאילו, זה לא עובד. זה לא עובד הדברים האלה. הבלמים למלך הם מאוד קלים, והכוח של המלך הוא כל כך גדול, שבאמת אנחנו רואים, והראיה שבאמת זה לפעמים לא עובד, ואנחנו רואים שזה הלך והידרדר. אני חושב שמגילת רות מציבה לזה כמה תיקונים. אחד התיקונים זה מה שדיברנו עכשיו. אמרנו שבהתחלה יש שני מדרשים, אחד במדרש רבה ברות, שאומר, ולמה נכתבה ללמדך כמה שכר טוב יש לגומני חסלים? למה נכתבה מגילת רות? למה נכתבה כמה שכר טוב יש לגומני חסלים? עניין גמילות הפסד. אז זו החדש אומר שמגילת רות נכתבה לייחס לדוד המלך. האמת היא שאין סתירה בין שני הדברים. כדי לייחס לדוד המלך, למי צריך לייחס אותו? לגומלי חסדים, לרות. מה זאת אומרת? להבין מהי שושלת של דוד המלך, היא שושלת שמתחילה באלטרואיזם מוחלט. של אדם שלא רואה את עצמו בכלל. ואנוכי תולעת ולא איש חרפת האדם ובזוי עם. כן? רק מתוך דבר כזה יכולה לצאת מלכות. מלכות שלא תצא מדבר כזה. מלכות שכן רואה את עצמה באיזשהו מקום. באיזשהו מקום, בסופו של דבר, סופה לפשל. זה קשור למה שדיברתם פה על שאול, נכון? אדם אומרים, על ויבזור ויהי כמחריש, ששם שאול נפל. למה שאול נפל? מה שאני אומר, שאנחנו אומרים, שמלכות היא אלטרואיסטית לחלוטין, היא צריכה להיות, ואין לה לת לה מגרמי כלום, שום דבר היא לא שלה, זה כמובן, לא בא להגיד שאין כבוד למלכות. היפך, יש כבוד למלכות. מה הכבוד של המלכות? מאיפה נובע הכבוד של המלכות? משני מקורות. בגמרא בסנהדרין רואים, משני מקורות. אחד, מהקדוש ברוך הוא, שלמה ישב על כיסא השם. והשני, זה מהעם, כבוד העם. אז מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה? כי זה לא הכבוד שלו. כי זה לא הכבוד שלו. זה הכבוד של העם, זה הכבוד של השם, אבל זה בוודאי שזה לא הכבוד שלו. נכון, זה הכבוד של השם, הכבוד של העם, ולכן הוא לא יכול למחול עליו. ולכן כשאול ויבזו ויהי כמחריש, זה לא טוב, כי אתה לא יכול למחול על הכבוד הזה, זה לא כבוד שלך. ברגע שאתה מוחל על הכבוד, מה זה מראה? זה ההפך, זה מראה שאתה חושב שהכבוד הזה הוא שלך. זה שורש הנפילה. מה קורה בסופו של שאול? שהוא רודף אחרי הכבוד, נכון? הוא מנסה למנוע מדוד. מה עושה? הרי כל ספר שמואל, דיברנו על זה פה לפני כמה שנים, כל ספר שמואל אפשר למצות אותו בשני פסוקים אצל דוד המלך. שני פסוקים שדוד אומר במרד אבשלום. איך מעבידים מלוכה? קורה. פרק תתוו, שמואל ב' פרק תתוו, פסוק אחרי. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני וישיבני ויראני אותו ואת נבאו. ואם כה יאמר לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. המלוכה היא לא שלי. הקדוש ברוך הוא נותן את המלוכה. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי עכשיו אתה מפוטר, היא מפוטר. אצל שאול שהוא רודף אחרי המלוכה, זה נובע מזה שבהתחלה זה אותו שורש של ויהי כמחריש, כן? כאשר אתה בהתחלה, אתה נותן לבזות אותך, אז ההמשך הוא שאתה גם אחר כך בעוזר, כי אם המלוכה היא שלך, אתה יכול גם לוותר עליה, ואתה יכול גם לא לוותר עליה. ולא היא. וזה בדיוק מה שרואים אצל דוד המלך. דוד המלך, היכול שלו לדעת שהמלוכה היא לא שלו, היא לא ממנו. ולכן, אחת התרופות שעושה התורה, ומכינה התורה לנושא הקדוש ברוך הוא, מכין לנושא הקדמת רפואה למכה, לנושא הזה של המלוכה היא שהמלוכה תצא מרות. משום מקום, מסדום, ממינוס. כן? אין שום זה, רואים את זה בכמה מקומות, כן? נדבר על זה בהמשך, אולי קצת הנושאים של היבום. אבל המלוכה יוצאת ממקום שהוא ריק מוחלט. אלטרואיזם מוחלט. אין שום מזה, וזה המלכות לית למיגר מכלום, זה הקשר אולי שמגיעת רות, לשבועות, דוד המלך, אז הם מספרים סיפורים על דוד המלך, שיש סיפור בגמרא, שדוד המלך, כן, היה אמור לחיות 3 שעות, קיבל 70 שנה ממי? אדם הראשון, כי הרי אדם הראשון שלך היה 930 שנה, ועוד 70, זה יוצא 1,000, כן, אז מה זה בא להגיד? שדוד המלך, אין לו כלום, שום דבר אין לו משלו, גם את החיים, אין לו משלו, ולכן הם קוראים למלכות דוד לבנה במילואה, נכון? דיברנו על זה, שהיא סיירה והשלמותה, סופרים עליה כאילו אחת עם הירח, מה? סופרים, תסתכלו באסוף המגילה, ואל תודות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, רם, המנדב, אם סופרים לאברהם אבינו, אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, כן, ואז פרץ, חצרון, רם, המנדב, נחשון, סלמה, בועז עובד, ישי דוד, 14, כן? ושלמה, 15, לבנה במילואה, כן? 15 דורות, אמצע החודש, לבנה במילואה, לבנה, עוד פעם, מידת המלכות, מחזירה את כל האור, בלשון הזוהר, סיהרה בהשלמותה, אין, לא לוקחת כלום מהאור אל עצמה, הכל היא מחזירה, דוד ושלמה, מלכות דוד ושלמה, דוד בגימטריה כמובן 14, כן? זה בדיוק הנקודה, זה העניין. איפה יהיה הדור ה-30? אברהם אבינו? צדקיהו. בסדר? סוף החודש. תבדקו את זה פה אנחנו. אז זה סיהרה והשלמות, זה מידת המלכות. כן, ולאט, כן, כמובן, היו אחר כך מלכים שלא החזירו את כל האור, ככל שאנחנו רואים את זה שהם הולכים ופוחתים. אז זה בדיוק התרופה הראשונה, כן, שהתורה מציבה. יש פה עוד תרופה, אני חושב, במגילה שהיא נמצאת אצל בועז. נדבר בפעם הבאה, אבל היום אנחנו יותר עם רות. מאיפה מגיעים השורשים האלה של רות, של מידת החסד של רות? השורשים האלה מגיעים מאברהם אבינו. מה הקשר בין רות ובין אברהם אבינו? איזשהו קשר, יכולים להצביע? דרך לוט, נכון מאוד, יפה מאוד, דרך לוט. כן, קשר מאוד מכוסה, לוטה בערפל, נכון? מה עוד? יש איזה ביטויים? כן, אני אקרא לכם את הביטוי, אתם ישר תגידו, בטח, אברהם אבינו. ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לכל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. אברהם אבינו. כן, אברהם אבינו. אז רות באמת זה הקשר לאברהם אבינו, יש עוד שערים, לא משנה כרגע, ובאמת הכל מתחיל מאברהם אבינו. פרק י' ג' בספר בראשית, אברהם אבינו ולוט, כן, נפגשים. יורדים לארץ, ולוט הוא ההולך את אברהם, הוא הולך עם אברהם אבינו. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שמה. סוף פרק י"ב. ואז אברהם אבינו יורד למצרים, מגיע למצרים, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, חזר לומדים מזה על הצניעות של אברהם אבינו, כן, שלא הכיר בה עד עכשיו, אבל המצרים זה בדיוק ההיפך הגמור, נכון? הסנאי שבא לעיר, על מה שואלים אותו? עסקי אשתו, כן, דבר ראשון שואלים אותו על אשתו, וכשאפשר לראות מפה את שני הדברים שמשחקים אצל המצרים, שני הכוחות שמשחקים במצרים. דבר ראשון לוקחים את שרה. כאשר הקדוש ברוך הוא מנגע את פרעה, אז הם מחזירים את שרה והם משלמים לאברהם ב... כן, עוד לפני כן, היטיב בעבורה, גם אחר כך וגם לפני כן. כן, נכון, צאן ובקר, חמורים ועבדים ושפחות. והתונות וגמלים, ואחר כך זה, נכון? ואז הוא מעלה, ואברהם כבד מאוד, גם בסוף, אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. כלומר, בעצם, שני הכוחות שמשחקים הכי במצרים זה הכוח של כסף ונשים, שני הכוחות, בוא נגיד, זה ככה, זה עד היום לא השתנה כמעט כלום, לא רק במצרים, כל תרבות המערב שמסומלת בצד הזה, כן, פלישתים ומצרים, אותו זה, כן, תסתכלו פרשת נוח, תראו, חז"ל מדברים, אשר יצאו משם כסלוחים, יצאו משם, על הזימה שהייתה שם, וחז"ל, כל פרשת נוח, תראו שכל העמים הם כתובים בלשון יחיד, חוץ מבני כנען שם, ממצרים, שכבר בלשון רבים, ואחר כך פלישתים, כפתורים, כסלוחים, כולם כתובים בלשון רבים. כן, זה כוח הריבוי שיש במצרים. אגב, כשעם ישראל יורד למצרים, יוצא משני דברים. אחד, שהם יפרים וירבו ויעצמו מאוד מאוד, כוח הריבוי הגדול, הפריון. הדבר השני, רכוש גדול, כן? כמו אברהם אבינו, מעשה אבות סימן לבנים, כמו שאומר פה הרמב"ן. יוצאים בסופו של דבר משני הדברים האלה, אלה שני הכוחות שיש במצרים, ויש שני הדברים שיוצאים, מצוין. זה התוצאה הפשוטה של הירידה של אברהם למצרים. אבל יש עוד תוצאה, עוד באותה פרשייה, התורה אפילו בלי לעשות רווח, כן? והיה על אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט אמו, הנגבה. המילה הנגבה פה היא בעייתית. למה היא בעייתית? כי מאיפה הם מגיעים למצרים? כן, הם הולכים צפונה, וכתוב הנגבה. נכון? אז לכן, ברור, בכל עכשיו נסתכל על זה, זה לא דרומה. נכון? ולכן חייבים להבין שפה המילה הנגבה היא שם של מקום. אל הנגב, כן? זה קצת קשה, כי לפני 10 פסוקים קראנו את המילה הזאת, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, ובפשטות הכוונה שהוא הלך ונסוע לא אל הנגב, כן? כי הוא גם לא מגיע לשם, אלא לכיוון דרום. אבל נניח שזה בסדר, אני אנסה אולי אחר כך להסביר פה משהו. ואז אברהם, וגם ללוט הולכת אברהם, היצון ובקר ואוהלים, והריב בין רועי מקנה לוט ובין רועי מקנה אברהם. ואברהם אבינו מציע ללוט את החלוקה עם השמאל והימינה, להישאר בתוך הארץ כידוע, ולוט נושא את עיניו. וירא את כל כיכר הירדן ככולם משקה לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני כארץ מצרים בואכה צוער. כגן אדוני כארץ מצרים בואכה צוער, כלומר לוט, למה הוא בוחר את סדום? למה הוא בוחר את הרי הכיכר למגוריו? כארץ מצרים, כגן השם כארץ מצרים. יוצאים אברהם ולוט ממצרים, אחרי האירוע עם שרה. יוצאים שני אנשים, חוזרים לארץ. עכשיו בואו נתאר לעצמנו איך הם יוצאים. אברהם אבינו ירד לארץ, הקדוש הגיע לארץ, ירד למצרים. הקדוש, למה הוא יורד למצרים? היה רעב. בטח אברהם אבינו מגיע, הולך בארץ, יש רעב, אומר לעצמו, וואו, איזה ארץ נוראית. כן? אין מה לאכול, רק הגיע לארץ, כבר רעב, יורד למצרים, ושם הוא רואה כגן השם. בגלל השם, יש נילוס, יש הכל. מה עובר לו בראש? מה? לא, לא עובר. זה בדיוק מה שכתוב, שהוא חוזר הנגבה. הוא לא חושב איזה ארץ טובה. הוא חושב, אכסן, מה גורם את הארץ הטובה הזה? מה גורם השפע הנוראי הזה? השפע הנוראי הזה גורם לחוסר תלות בקדוש ברוך הוא, והוא מביא לזימה ולחטאים. וליחס אחר אל השונה, כן, יש בו הרי גם גזל כחמאס, כי הם גוזלים את איש, כן, לקחת את האיש ברגוני על דבר אשתי. העושר הזה הוא זה. חוזר אברהם אבינו אל הנגב, והפעם, לדעתי לכן כתוב את המילה הנגבה, הוא רואה את הנגב באור אחר לגמרי. הוא אומר, וואו, איזה יופי, אין כלום. איזה יופי, אין כלום, יש השם. כשיש הכל, אין השם. זה מה שמשתנה אצל אברהם אבינו. כלומר, כשאברהם, התורה הרבה פעמים רואה שבסוגיות בגמרא אתה רואה את זה לפעמים. אתה עושה סוגיה, ואתה חוזר בסוף הסוגיה לאותה נקודת התחלה. נו, אז למה אמרנו את כל הסוגיה? תשובה? עכשיו אתה מבין את זה אחרת לגמרי, נכון? עשית סיבוב שלם, אחרת לגמרי, זה מקום אחר, הנגב. אברהם אבינו הגיע פעם ראשונה לנגב, הסתכלות אחת, אחרי שהיה במצרים, מה גורם השפע? וואי, זה, כן? ארץ נהדרת. כן, זה באמת נפלא. מה חושב לוט? עם איזה מסקנות יוצא לוט מארץ מצרים? הפוכות לגמרי. הפוכות לגמרי. לוט מגיע לארץ, והמסקנות שלו הם שצריך לחפש מקום כגן השם, כארץ מצרים. וכשאברהם אבינו אומר לו, בוא תישאר בארץ, אז הוא מסתכל מזרחה ורואה את סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים, הוא רואה את אותה חיצוניות של זה, והוא לא רואה שמה גורם הדבר הזה, מה הוא גורם? כן, אז בהמשך הסיפור אנחנו נראה שם, בהמשך הסיפור בספר בראשית, אנחנו רואים שהוא גורם לשחיתות בהיבט של, בהיבט המיני, כן, שהם רוצים לאנוס את המלאכים שם, נכון? הוציא את האנשים השבר הולך ונדע אותם, אבל הנביאים, גם בישעיהו וגם ביחזקאל, הנה זה היה אבון סדום החותך, יחזקאל תת זין, גאון סבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה, ותגבנה ותעשנה תועבה לפניי ואסיר אתן כאשר הייתי, כן? חיין אני מושם, עשתה סדום החותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותייך. יחזקאל שם אומר, ישעיהו, גם כן, שהוא בפרק א', סדום היינו מעמורד אמינו על כל החטאים של בן אדם לחברו, סדום והמורה הזה מוביל לשני דברים. השפע הזה מוביל, אם כן, לחטאים של יד עני ואביון לא החזיקו, מצד אחד, ואלה הוציאה את האנשים האלה ונדעה אותם שחיתות נוראית, ששפע עלול להוביל אליהם. ולוט לא רואה את זה, אלא הוא רואה כגן השם, כארץ מצרים. לנו, שקראנו את הפרק הקודם, אנחנו מבינים שכארץ מצרים זה עלול להיות באמת נורא והיום. אבל על כל פנים לוט מגיע לשם, לא כתוב איפה לוט התחתן, לא כתוב. יש לי סברה טובה לחשוב שהוא התחתן בסדום, כן? אבל לא כתוב את זה מפורש. בכל אופן יש לו, ודאי, ודאי שחתניו, לוקחי ונותיו, היו משם. זה קצת מוכר לנו, קצת מזכיר לנו את אל המלך, נכון? בקיצור, אז אותו, אז לוט יוצא, לוט, ודווקא לוט נשאר בו קצת ממידת החסד של אברהם, ורואים בו את הכנסת האורחים. אמנם חז"ל עושים השוואה בין הכנסת האורחים, וגם רש"י פה עושים השוואה בין הכנסת האורחים של אברהם והכנסת האורחים של לוט, שהיא לא לגמרי אותו דבר, אבל עדיין, להכניס אורחים בסדום זה לא פשוט. אבל כבר שם אנחנו פתאום שמים לב לדברים מאוד מוזרים, שכאשר המלאכים נכנסים לסדום הביתה ומוציא את האנשים השבר הולך ונדעה אותם, מה אומר, על מה אומר לוט? לא, לא את אשתי, אה? שתי בנות, נכון? כן, ישר סדום, מגן על המלאכים, הצדיק, סדום הצדיק, מגן על המלאכים. הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאו נא אתן עליכם ועשו להם כטוב בעיניכם, רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, ואנחנו כבר זוכרים, פילגש בגבעה, דיברנו בפעם הקודמת, הקשר וגם הקשר בין פילגש בגבעה לסדום, אנחנו ממש שומעים את זה, ואנחנו שומעים פה איך מידת החסד של לוט, של הכנסת האורחים שלו, יוצאת מפרופורציות. יוצאת מפרופורציות. השיא של היציאה מפרופורציות של מידת החסד, חסד של טומאה, זה במערה. כאשר לוט יוצא מהמערה, אז הוא יוצא מסדום, והוא בורח. יש עוד את האירוע עם אשת לוט, שהיא מסתכלת אחורה, כן? והפכת לנציב מלח. בקצרה, בקצרה נגיד שא', עצם ההסתכלות אחורה היא מראה על השייכות שלה במקום, כן? היא לא יכולה להיפרד מהמקום, אמרתי אולי זה אהבה אמינה, כן? שהיא הייתה משם. והמלח, כן, המלח הוא המוות, כן? הוא שואב את הוא שואב את החיים, כן? הוא שואב את, כן? את הנפש, את הדם, הוא שואב את הכל, את החיים בכלל, כן? זה ה... זה שלו, כן? היא נהפכת לנסיף מלח. ולוט בורח אל המערה, ושם במערה מתרחש סיפור מאוד מוזר, מאוד אגב גבולי, שהוא קשור גם לסיפור שלנו במגילת רות. מאוד גבולי. למה מאוד גבולי? כי חז"ל וחז"ל משתמשים בביטוי האלה, כן? חז"ל אומרים שהצעירה למצווה נתכוונה, ככה אומרים חז"ל. ואיזה בדיוק מצווה היא התכוונה? מה? לחיות את העולם, נכון? הם חשבו שכאילו העולם כולו מת, ועכשיו אין ברירה, אין ברירה, עולם חסד ייבנה. חסד, חז"ל אמרו על הביטוי, עולם חסד ייבנה, חסד, כן, ובראשית רבה על הקשר בין הבל וקין לחיות שלהם, כן, כאשר העולם נברא בסופו של דבר, יש רק את קין והבל והחיות, אז חסד, חסד הוא, כן, אח ואחות, זה בפרשת הראיות חסד הוא, מה אתה אומר את חסד? חסד זה שפע, אדם שמשפיע לאיפה שהוא לא אמור להשפיע, זה גם סוג של חסד, חסד שלילי, אבל חסד, עולם חסד ימנה, גם אותה צעירה, הנה מצווה נתכוונה, כן, נחיה מאבינו זרה, אפילו הביטוי הזה, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, הוא ביטוי יחידאי שמופיע אך ורק בפרשת ייבום. יבמה יבוא עליה. אם דרך כלל זה לבוא אל, אבל לבוא על זה רק בפרשת ייבום, ושמה בבנות לוט. כלומר, יש פה באמת איזשהו סוג של ייבום, נוסיף לזה את הרמב"ן הידוע שאומר שלפני מתן תורה, אז הייבום לא היה דווקא באח. כן, אלא יכול להיות בעוד דברים. יוצא אם כן שיש פה משהו שהוא מעשה שהוא מאוד מאוד גבולי. כן, ומהמעשה הזה נולדים המון ומואר. כן, חז"ל אומרים, אחר כך יצאו שתי פרדות טובות, נעמה האמונית ורות המואביה. אלה שתי הדברים, כן, טיפות החסד שיוצאות שם מהמערה. כלומר, בסופו של דבר המעשה שם הוא מאוד גבולי. הוא ספק מה בעצם הוא היה, כן? הדבר הזה מתגלגל שכאשר עם ישראל פוגש את עמון ומואב, אני קורא בדברים פרק כף ג', כתוב ככה, לגבי הקשר אל עם ישראל, לא יבוא ממזר בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני. זכרו את הביטוי הזה, לבוא. כן, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני אדונם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים בדרך בצאתכם ממצרים, אשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהרן לקלליך. לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם מקהל אדומי. אדומי ומצרי שלושה דורות, מואבי כמה דורות? 10 דורות. אמוני ומואבי 10 דורות. מה קרה? למה? כי הם קמצנים. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים, על קמצנות. זה מה שכתוב. אז אנחנו כבר הסברנו פה, נראה לי פעם אחת, נכון? שיש כמה אפשרות להבין את זה, אבל הצורה הכי פשוטה להבין את זה, זה כשזה קשור לפסוק הקודם, גם זה הרצף. לא יבוא ממזר בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני, לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני אדוני. כלומר? הם ממזרים. זה שלא קידמו אתכם בלחם ומים זה רק מה? סימן ולא סיבה. זה סימן לכך שאותו, זה שהם לא קידמו אתכם בלחם ומים, מראה שבאמת אין להם את מידת החסד האמיתית, הם כפויי טובה, כן? וזה מראה שאותו מה שהתרחש במערה הוא לא היה באמת חסד אמיתי, אלא רוב רובו היה לא לשום חסד. אגב, יש דעות של ליבום, שאבא שאול שאומר שלא יהיה להבן, בגלל שזה יכול להיות עריות גמורות, כן? נוגע בערווה. כן, אז זה תמיד יש פה ממש ממזרות, נכון? שהיא לא לגמרי ממזרות, כי היא למצווה אולי נתכוונה, אבל רוב האירוע היה ממזרות. אז מאותו כמה כוונה קטנה שלמצווה נתכוונה יוצאת בסופו של דבר רות המואביה. היא אותה טיפה של חסד מוצלת מלוט, כן? היא ונעמה המונית מוצלת מלוט, מלוט דרך סתום אל כל הזה, כן? וזה מול ההיפרד נע מעליי שאומרת, שאומרת, שאומר אברהם, אברהם ולילות, כאן כי רק המוות יפריד ביני ובינך, זה התיקון, כן? החזרה הזה, וזה בדיוק השבה משדה מואב. המילה השבה משדה מואב היא מילה מאוד נכונה כשאומרים אותה לגבי נעמי. אבל, כן, אבל כשכתוב היה ננער הניצב על הקוצרים ואומר נערה מואביה ישבה עם נעמי משדה מואב, וזה כתוב כמה פעמים, כן? ותה שוב נעמי ורות המואביה קלטה אימה, השבה משדה מואב. אז מאיפה היא שבה? רות אף פעם לא הייתה. שוב, צריך לחזור למקום שהיית בו כבר, ואתה עכשיו הרי תשובה, היא שבה. הנה לוט חוזר אל אברהם. דיברנו על הקשר בין רות לאברהם אבינו, לוט חוזר אל אברהם אבינו. זה החזרה של לוט אל אברהם. אותה נקודה, כן, אותה נקודת ההשלמה, בעצם ש... סוגרת את המעלל. אז יש פה שיבה מחודשת, ירידה של לוט ועזיבה והיפרדות וחזרה שיוצרת דבקות. חזרה הפעם מתור בחירה, כן, מתור בחירה אמיתית של עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, ולכן הביטוי הזה שאומר שעמביך ועמך וארץ מולדתך, כן, ממש היא חוזרת אשר באת לחזור תחת כנפיו, זה גם ביטוי שקשור ליבור, לא משנה, כן, אבל בעיקרון זה רות חוזרת אל השיא ברות. השיא ברות יהיה במילה אליי. תסתכלו רגע בפרק ג' יש פה תופעה מאוד נדירה פסוק ה' פסוק, נתחיל פסוק ד' ויהי בשוכבו וידעת את מקום, למקום אשר ישכב שם ובת וגילית מרגלותיו ושחרת והוא יגיד לך את אשר תעשי ותאמר אליה כל אשר תאמרי אעשה כן, אני אומר סוגריים, תסתכלו מקודם כתוב ושכבתי והוא יגיד לך את אשר תעשי רואים עד כמה רות מחליפה את נעמי כן, כי בעצם נעמי כאילו אומרת כי יש פה קריב וכתיב כן, לפני גם הפסוק קודם וירנתי הגורם כתוב קריאו וירדת בסדר? וגם אותו דבר, ושחת, כתיבו ושחבתי, אבל קריאו ושחת, היא ממש מחליפה אותה. היא עושה את זה נטו בשבילה, היא ממש מחליפה אותה לגמרי, היא עושה את זה בשבילה, רק בשבילה. ואז תראו את פסוק ה', ותאמרו אליה, כל אשר תאמרי, אליי אעשה. זה כבר, מלא מילים שיש קריא וכתיב, זה כבר ראינו, אבל יש פה מילה שהיא לא כתיב ורק קריא. אין, המילה אליי, עכשיו זה, תסתכלו עוד פעם, תסתכלו עוד פסוק י' ז' ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי כי אמר אליי, אל תבואי ריקה מלך חמותך בדקתי במגילה, יש מקומות שרות כן אומרת את המילה אליי זה לא רק שהיא לא אומרת את המילה הזאת אני אומרת אותה אבל חז"ל על השם של אלימלך הם אומרים, למה נקרא שמו אלימלך שאמר אליי תבוא מלכות והוא צדק לך באיזשהו צד הוא צדק כן? אבל האמירה הזאת של אליי תבוא מלכות היא הרי הרס המלכות דיברנו על זה בהתחלה אדם שהוא חושב שהמלוכה מגיעה לו הוא לא יכול להיות מלך אז זה חייב לעבור את האיבום נכון? את כל הסינון הזה של האיבום רות לא מעלת את המילה אליי מצומזר את המילה אליי, היא קריא ולא כתיב למה? כי אי אפשר לכתוב אותה על רות, רות לא אומרת את המילה אליי זה בדיוק מה שהתנך אומר פה, אני חושב כן, אין פה, לא, זה לא כתוב במדרשים אבל זה מתבקש, כן, זה מילה, רות זה אלטרואיזם המוחלט אין אליי, היא לא רואה את עצמה בכלל אם אחרי כל מה שהיא עושה זה נעמי וכל הביטוי הקריא וכתיב שראינו מקודם עד המחיקה המוחלטת בעצם של אני שהיא מובילה בעצם יכולה להוליד מלכות מה שנשאר לנו עוד רק להשלים כן? זה הצד השני כמובן יש פה בסיפור עוד אישה אחת שהיא עורפה חז"ל אומרים למה נקרא שמה עורפה חז"ל אומרים שני מדרשים שונים אחד בגמרא סוטה, סוף סוטה אחד במדרשים שפנתה העורף לחמותה טוב זה לא, זה היינו יכולים לנחש לבד שהיא נקראת עורפה שפנתה העורף לחמותה שהכל עורפים בה כלומר מלשון ביאה כן, שכולם היו באים עליה כן, לא רואים לזה רמזים בסדר, היא לא הייתה כזאת רשעה כן, היא רק לא הלכה עם חמותה עד הסוף אחרי שהיא הפצירה בה נעמי הפצירה בה מה?
כי
הלכה איתה בקצת כן, והלכה איתה בדיוק נכון, אז הבחירה הזאת ולחזור אל מואב ולחזור אל התרבות המואבית של הזימה של אהבת הממון, כן, של, שהם קשורים אחד בשני, ראינו שאחד הוא סימן השני, על דבר שלא קידמו אתכם לי, הרמב״ם אומר בהלכות מתנות עניים, שכל שהוא אכזרי צריך לבדוק אחריו בייחוס. יש קשר בין האכזריות והקמצנות לייחוס, לממזרות. על רמב״ם בהלכות מתנות עניים נפסק להלכה. כן, זה מה שרואים, זה בדיוק הנקודה שראינו אצל מואב, וזה בדיוק מה שרואים פה עכשיו, וזה מה שאומרים כאן, אומרים על אופה. האם זה באמת, זה מבטא את הבחירה שלה ולחזור אל התרבות המואבית. הייתי אומר, לא, גם כן, לא מצאתי במדרשים, שאורפה היא ההמשך הישיר של אשת לוט, שמפנה את האור, שמסתובב. כן, שיוצאת מן העיר, אבל לא מסוגלת להיפרד ממנה, כי היא באמת משם. בסדר?
רק לא שיחזיר אותה. זה
שנעמי
אומרת לה שהיא לא,
כאילו
שלא יהיה לה שום דבר בשבילה
כן.
גם,
גם
היא תהיה
שבעיון ואז היא יוצאת
וחוזרת
לה זה המבחן, המבחן ההליכה עד הסוף כאילו כן. נכון, ורות זה כאילו, זה עד הסוף נכון זה באמת עד הסוף לגמרי אז זה בדיוק שאורפה היא חוזרת לסדום כן, היא חוזרת, השיבה לסדום הקשר הזה לסדום הפניית העורף. המפגש הסופי בין רות לאורפה יהיה דוד וגוליית, נכון, הסיפור הזה הזה נשאיר קצת לספר שמואל, אבל שם הסתגר המעגל, נכון. פעם האחרונה הסתגר המעגל של המפגש הזה של הדבוקה והנשוקה, כן? כמו שחזל, כמו שחזל קוראים להם. אז יש פה סגירת מעגל ארוכת ימים שמתחילה באברהם אבינו בהיפרדות לוט מעליו, מצליחה לסנן טיפה של חסד מתוך סדום, כן? זה חשוב שהטיפה הזאת תבוא מתוך סדום כדי שלא יהיה לה שום גאווה, שום אני מצטיב לדוד עבדי והיכן מצטיב בסדום, ככה אומרים, כן? ככה כתוב במדרש על דוד המלך. כוונה למה שדיברנו עכשיו, הסתכלו אפילו אבי שלמה אל קבץ שחיבר שיר שלם על מידת המלכות, קוראים לשיר לך דודי. הנושא של השיר הוא מידת המלכות, כל מיני הופעות שלה, כנסת ישראל, כן וכן הלאה, שבת, קלה, כל הביטויים האלה זה ביטויים של מידת המלכות, כן? כל הקלה, לבנה, שבת, הכל שמות לאותו דבר, דברים שהם לט למיגר מכלום, שבת, אתה לא עובד שום דבר, מי שטרף בערב שבת יוכל בשבת, מכינים הכל, וים, כל הביטויים, זה ביטויים שחוזרים, כל מיני ביטויים לאותו מידה, מתלבשות של הופעות שונות שלה בעולם, לבנה, כמו שאמרנו, כל הדברים האלה, אין נוקבה, כל השמות האלה שמות של הופעות של מידת המלכות בעונה, ובשיר שלו על מידת המלכות הוא מכניס ביטויים מסדום, קום יצאי מתוך ההפכה. זה ביטוי מילות, כן, יש שם אפילו עוד אחד, אני לא זוכר כרגע. והוא יחמול עליי חמלה, כן, גם כן, חמלת השם עליו. יש שם עוד, יש שם כמה מקום בקיצור, זה שהשיבוצים האלה זה לא מקרי, יש שם את מידת המלכות, כן, החסד הזה שמוליד את מידת המלכות, הוא מסתנן, לשון סינון, הוא עובר סינון בסדום, והוא חייב לעבור סינון במקום הכי תחתון, כמו שאמרנו, ומשם הוא יכול להגיע לדוד המלך. ואז שהוא מגיע, מה?
שם היה בעצם את הסינון האחרון, כי אותו אפילו לא הכניס בחשבון, כי אין לו מעצמו כלום.
כן.
והוא את כל שערים
שלו. זה הלית למגר מכלום, כן. שהוא בא משום מקום. הוא בא מהמקום הכי נמוך. שאלו אותו, כן, ממזר, מוזר הייתי לאחי. נכון, ככה אומר דוד המלך אומר, מוזר משל ממזר. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. כן, זה שדוד אומר, אין רקע. שלא לדבר על שלמה, שבא מסיפורות שבע. זה דברים שבונים את המלוכה. רק ככה אפשר לבנות מלוכה. כל דבר אחר, זה סכנה. מה? סכנה, כי אז מלך שיבוא ויגיד מגיע לי, אני באמת מיוחס, אני חשוב. הרי איך אומר נבל לדוד? רבו האנשים, העבדים המתפרצים, איש מפני אדוניו. איך יתייחסו אליו? אין כאל איזה עבד. נבל חשב שבאמת הוא והוא חליבי. משפחת כלב, כל האירוע שם הוא על הרקע הזה. כן? מגיע לו. זה הסכנה, זה הסכנה למלוכה. אנשים שחושבים שמגיע להם, כמו אלי מלך. מזה לא תצא מלוכה, מלוכה שתשרוד. כדי שמלוכה תשרוד, היא חייבת להיות מלוכה שמתחילה מכלום, משום דבר. וזה התשובה של התורה לפרדוקס המלוכה. אנחנו רוצים מלך, אבל מצד שני המלך הוא צריך להיות לדעת שהוא עבד לעם קדוש, שהוא שום דבר, שהוא אך ורק כלי. הוא כלי להופעת השם בעולם, הוא כלי לייצג את עם ישראל, אבל מלאית להם מגמרי כלום. כל מלך אחר זה יהיה פספוס. כן? וזה אומר שבאמת יש לו כבוד מלוכה, אבל אסור לו, ואסור לו לוותר עליו, כי זה לא הכבוד שלו. לא שלא אומר לא נכון, לא רק שאפשר להשפיל אותו, לא ולא. יש לו כבוד שהוא לא שלו, כבוד של עם ישראל, אז הוא לא יכול לוותר עליו. כבוד של השם, לא יכול לוותר עליו. זה מלוכה אמיתית. כל דבר אחר, זה יהיה פספוס של מידת המלוכה. זו המלוכה. אז מלוכה זה דבר מאוד 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 עדין. מאוד עדין. הוא צריך להיות בן אדם שמצד אחד הוא אסרטיבי, והוא יודע מה צריך לעשות, ויש לו את הכל, ומצד שני, שום ענווה מוחלטת, שום דבר בזכות עצמו. ממש. כלי לגמרי. נקי, צינור נקי. אז הוא יכול להיות באמת מלך. אז זה בדיוק ככה התורה בונה את המלוכה. בפעם הבאה, אנחנו נבנה את הקומה הנוספת של המלוכה, אני חושב שנבנית פה בבועז. כן, בועז בונה פה קומה, הקומה השנייה. דיברנו עכשיו, כל מה שדיברנו עכשיו היה על הבנייה של קומת המלוכה אצל רות. איך אנחנו, כן, רואים את זה פה במגילה, עם ה... לא, שהיא לגמרי, עד, עד נתין, נותן את הכל, כולל נתינת הבן. אין כלום. כבר נותן, לא נשאר שום דבר לתת. מה לא נתת? דבר הבא, זה לראות את הבנייה, החצי השני, הבנייה של בועז. הפעם הבאה זה יהיה עם תמוז, יש שיעור? אני יכול, אם תגידו לי, מה תגידו?